שיהיו הדברים ככה לחיזוק ולרפואה לכל מי שצריכים לזה עכשיו. ובכלל כל מי שצריכים לזה עכשיו זה כולם. עכשיו חשבתי ככה ב... כדי הניגון, שהדבר שאולי כדאי להיכנס אליו קצת ביחד, בלי דרושס בכלל, זה הפטרה. דווקא הפטרה של השבת הזאת. אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך. אל תיחת, פן אחיתך לפניהם. ככה ממש הפטרה ש... נבנתה לרגעים האלה. אז אולי באמת ככה, בוא נפתח קצת בפנים, ואולי בשבועות האלה שבין המצרים, שהכל יתהפך עלינו בעזרת השם לטובה ולברכה, לששון ולשמחה. אולי לעסוק קצת בהפטרות האלה. אנחנו יודעים הרי ש... מי? חיילים? מאיר בן ציונה, שלום בן ציונה, בעזרת השם, שישוב עם כולם ושלום במהרה. אז אתם יודעים שעכשיו, נזכיר רק לכולנו, אנחנו מתחילים מי"ז בתמוז בסט חדש של הפטרות, של כוח, מעכשיו ועד לשמחת תורה. סדר ההפטרות ידוע, נזכיר אותו לכולנו כדי שנהיה מרושתים עליו, כמו שנקרא. עכשיו שלוש הפטרות שמקבילות לשלושת השבת, שלוש השבתות של בין המצרים. הן נקראות בלשון חז"ל תלתא דפורענותא. זאת ההפטרה של השבת שאחרי י"ז בתמוז, ההפטרה שבאמצע, וההפטרה שלפני תשעה באב היא הפטרת חזון. אחר כך, אחרי זה נראה מה בדיוק יש בהפטרות האלה, ואני רוצה לגעת היום רק בהפטרה הראשונה. אחר כך מתחילות שבע הפטרות שבאות מהפטרת נחמו, שמתחילות מאחרי תשעה באב, והן שבע דנחמת. ואלה ההפטרות שמתחילות בנחמו נחמו עמי, תומר ציון עזבה אני השם, אני אסוער לא נוחמה, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, ומי הקרא לא ילדה, קומי אורי כי ואורך, אמרנו כבר שש, נכון? ואז סוס אסיס בהשם, תגן נפשי באלוקיי. ואנחנו מגיעים אז לערב ראש השנה. ההפטרות מסודרות תמיד לפי הזמנים. אז אנחנו מגיעים לערב ראש השנה, וזאת ההפטרה שגם קוראים בה תמיד, ושנת גאולי באה. אחר כך אנחנו נכנסים מראש השנה ועד יום הכיפורים לימי התשובה, ולכן קוראים אז את הפטרת התשובה, שובה ישראל עד השם אלוקיך, וגם את ההפטרה שדרשו השם בהימצאו שקוראים בצום גדליה, וזה נקרא תרתי דתיובתא, שתי ההפטרות של התשובה. ואחר כך אנחנו כבר נכנסים לסוכות. יש פעמים בודדות שיש שבת בין יום הכיפורים לסוכות, ואז יש באמת הפטרה מיוחדת של האזינים. אבל אז אנחנו נכנסים לסוכות, וההפטרות של החג, של סוכות ושל שמחת תורה. ורק אחרי שמחת תורה, נחזור ונפטיר מבראשית, בענייני, במילי, בפרשה. בענייני הפרשה. בענייני הפרשה. אז בעצם כל סדרת ההפטרות הזאת על פניה לא עוסקת בענייני הפרשה. אלא ש... להשגחה, הפרשות וההפטרות כן מכוונות. וודאי שזה נכון לגבי פרשת מטות. למה זה ודאי נכון לגבי פרשת מטות? אם נסתכל רגע בהפטרה, ותראו גם בכותרתה של ההפטרה, אז כתוב כך. אצל כולם זה כתוב בכל מיני צורות, אבל כתוב ככה. שההפטרה של פרשת מטות היא ההפטרה של... הנה, תפתחו בסוף פרשת מטות. סוף פרשת מטות. סוף פרשת מטות כתוב כך. הפטרת מטות, דברי ירמיהו בן חלקיהו. פה אין עוד ביטויים, אבל בטח בכל החומשים האחרים כתוב על זה. מה כתוב שם? מצאתם סוף פרשת מטות. שם כתוב בדרך כלל כשמצוטט הלבוש, כתוב או, שהפרשיות מטות ומסעי מחוברות מפטירים בשל מסעי. מטות ומסעי הן הרבה פעמים מחוברות. בסדר? אבל ההפטרה הרגילה של פרשת מטות היא ההפטרה הזאת של דברי ירמיהו בן חלקיהו. יש פעמים שבהם פרשת פנחס נכנסת כבר לאחרי י' ז' בתמוז, ואז קוראים את הפטרת מטות בפרשת פנחס. אבל לפרשת פנחס יש הפטרה בפני עצמה. לפרשת מטות היא ההפטרה הראשונה שאין לה הפטרה אחרת, אלא זו. בסדר? הסברתי את עצמי? לפרשת פנחס... אוי, 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 עכשיו, עכשיו? חי זה שם שהוסיפו. נפגע איפה? במבצע?
כן.
במבצע. טוב, אז נזכיר בתוך כולם, אבל... שבוע שעבר נפגע אנוש, חייל, ועכשיו המצב שלו יידרדר. זה אופן פתאומי, אז שמו הוא מרדכי חי בן ברכה יהודית. בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם, לרפואה שלמה, במהרה, תוך כל ישראל. טוב! אז ההפטרה הראשונה שהיא בעצם לא משתנה, כלומר היא הפטרת מטות, זה ההפטרה של דברי ירמיהו בן חלקיה. לפעמים היא הפטרת מטות שקוראים מטות ומסעי, ולפעמים היא הפטרת מטות שקוראים רק מטות. ההפטרה שקוראים את דברי ירמיהו בן חלקיהו בפנחס, זה כי זה יוצא אחרי י"ז בתמוז, אבל לפנחס יש הפטרה אחרת. ההפטרה הטבעית מאוד לפנחס זה ההפטרה של אליהו. כל ההפטרה שקראנו בשבת שעברה. בסדר? אז לפנחס יש הפטרה. למטות, ההפטרה היא זאת. עכשיו, היא אוטומטית כמובן, הקשר שלה זה לא בהקשר למטות, אלא בהקשר לימי בין המצרים. בכל זאת, נדמה שיש חיבור מאוד מאוד משמעותי בין פרשת מטות לכל ההפטרה. מאוד משמעותי. ואני מודה שלא שמים לב אליו, אבל הוא זועק. באמת לא שמים לב אליו. הקושי הגדול בפרשת מטות, לפני שנכנסים לכל הפרשה, הוא שם הפרשה. שם הפרשה הוא מטות. אנחנו יודעים ששבטי ישראל לפעמים נקראים שבטים, ולפני נקראים מטות, למטה אפרים, למטה מנשה, למטה. לפעמים נקראים שבט ולפעמים נקראים מטה. זאת הפעם הראשונה שיש פורום כזה שנקרא ראשי המטות. מעולם לא פגשנו דבר כזה. הזכרנו את זה בשבוע שעבר בהקשר אחר. פעם ראשונה אנחנו פוגשים פורום כזה שנקרא ראשי המטות. הפעם השנייה, ונדמה לי האחרונה, תהיה גם בפרשה שלנו, ש... כשיבואו בני גד ובני ראובן אל משה ויבקשו את עבר הירדן המזרחי, משה רבינו אחרי התנאי הכפול ואחרי הכל יעמיד אותם בפני ראשי המטות ויוודא שראשי המטות מודעים לזה שהם עומדים בכל ההתחייבויות שלהם. אז רק בפרשה שלנו פתאום הראשים נקראים ראשי המטות ואנחנו נקראים מטות. בדרך כלל אנחנו שבטים, נכון? לשבט בנימין, לבנימין נשיא, לשבט זה נשיא, לשבט זה נשיא. כשהולכים בדגלים, אז יש לפעמים ועליו מטה מנשה, אבל כאן כל הפרשה עוסקת במטות. שם הפרשה עוסק בהיותנו מטות. זה מאוד... בתוך ההפטרה...
זה לא קשור למטות, למטה שציבור זה מהארון והציב.
מעניין מאוד. כאן על פניו זה לא קשור בכלל.
לא, זה לא בהמשך?
לא. בכלל לא, כי פרשת התות לא קשורה בכלל, זה לפני כן היה סיפור של פרשת פנחס, ראש חודש, דברים אחרים, לא ראינו את זה. מה שכן מעניין וקשור, זה בוא נסתכל בהפטרה. והפעם אני רוצה ללמוד רק את ההפטרה. דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. אשר היה דבר השם אליו בימי יאשיהו בן אמון מלך יהודה. ב-13 שנה למולכו. ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, עד תום 12 שנה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה, עד גלות ירושלים בחודש החמישי. כבר מהרקע זה מאוד מתאים לפתוח את סוף החודש הרביעי, תמוז, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, ועד גלות ירושלים בחודש החמישי. אנחנו עוסקים בנבואת החורבן, על כל השנים עד גלות ירושלים בחודש החמישי. ויהי דבר השם אליי לאמור, בטרם את צורך ובטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. על פניו, כל נבואת ההקדשה, כל סיפור ההקדשה של ירמיהו, לא אמור להיות ההפטרה פותחת את בין המצרים. דרך אגב, הספרדים קוראים את ההפטרה הזאת מתי? בתור הפטרה של פרשה. שמות. ההפטרה בפרשת שמות למנהגי הספרדים, מאוד מאוד הגיוני, זה ההפטרה הזאת. למה? כי מה יש בפרשת שמות בתורה?
משה
רבינו מקבל נבואה והוא לא רוצה ואני לא ידעתי לדבר וזה וכולי וכולי, ומי שם פה לאדם או שם מיל, נכון? מי שם פה, אילם, חרש, נכון? והקדוש ברוך הוא שולח את משה ומשה מתנבא, אבי הנביאים, ובירמיהו מפיע אותו סיפור. אז לכן, כי ההפטרה מתאימה, זה מתאים הרבה יותר לפרשת שמות ובצדק. כן, אבל בסדר, לשם זה לא קשור. יכול להיות שכן, יכול להיות שהמקל יהיה שייך גם לשם, יפה. אני רוצה לדון עכשיו בסוגיה יותר פשוטה, יותר ראשונית. נבואת ההקדשה של ירמיהו, על פניה לא קשורה לפתיחה של נבואות הפורענות, נכון? הוא אומנם הולך להגיד לו שהדברים יהיו דברים קשים, אבל יש בירמיהו הרבה יותר נבואות חורבן. נמשיך. בטרם את צורך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. ואומר, השם אלוהים, הנה לא ידעתי דבר, כי נער אנוכי. ויאמר השם אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר עצבך תדבר. אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך, נאום השם. אני אמשיך, אני רק מתעכב לרגע אחד כאן בפסוקים כדי לחשוב, אני אעשה ללמוד את כל ההפטרה ואז נתחיל את זה. הקדוש ברוך הוא פונה לירמיהו ואומר לו, בטרם את צורך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם מקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. ירמיהו אומר, השם אלוקים, הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוך. מה הטענה שלו? הכל טוב, אבל אני לא יודע לדבר. אני לא אוכל למלא את התפקיד. מה אמור להגיד לו הקדוש ברוך הוא? לפי משה, מה הוא אמור להגיד לו? מי סמפה לאדם? אני ברור שאתה לא יודע לדבר, אני אסדר את זה. ויאמר השם אליי, אל תאמר נער אנוכי. זה סגנון לא מובן. אז אני לא אומר, בסדר, אני מבקש סליחה. אז אל תגיד לי פעם הבאה, אני לא אומר כלום בכלל. אל תאמר נער אנוכי. אבל אני נער. זה דיון עובדתי. בוא נבדוק את העניין. אני נער, ואני לא ידעתי לדבר. כשמשה טוען את הטענה הזאת, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אפתור את הבעיה. בהמשך אגב הוא אומר, אתה צודק, ואהרון יהיה לך לפה. כלומר, לא רק אני יכול לפתור את העניין, אלא אתה גם צודק, ובניגלה אני אתן פתרון. אצל ירמיהו, זה מין השתקה כזאת. אל תאמר נער אנוכי. וההמשך של הפסוק בכלל מוזר. כי על כל אשר יש לך אחת תלך, ואת כל אשר הצווך תדבר. מה פירוש? הרי לא יכול להיות שהפשט הוא, תעשה מה שאני אומר. מה חשבנו שירמיהו הנביא, קודש הקודשים, ירמיהו, לא התכוון לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר? אלא מה הוא אומר לו? אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר יש לך אחת תלך, ואם הוא לא נער, אז הוא לא מתחויב בכל אשר יש לך אחת תלך. מה הקשר? אם הוא זקן מופלג והוא יודע לדבר, אז הוא לא מחויב, ועל כל אשר יש לך אחת תלך, ואת כל אשר צווך תדבר. מה זה קשור אחד לשם? פסוק לגמרי לא מובן. ואז השלב הבא, אל תירא מפניהם. כל אי הדיבור הזה נובע ממורה. אל תירא מפניהם. ממי? ממי? מהגויים או מהיהודים? עוד מעט נראה. כי איתך אני להצילך נאום השם. אל תירא מפניהם, לא כתוב ממי בינתיים. וישלח השם את ידו, ויגע על פי, זה נבואה ראשונה, שימו לב, זו פעולה, זה לא רק הקדוש ברוך הוא שולח אותי, אלא וישלח השם את ידו, ויגע על פי, ויאמר השם אליי, הנה נתתי דבריי בפיך. זה דבר פלא פלאות המשפט הזה. מרגע זה ואילך, שכינה מדברת מתוך גרונך. הנה נתתי דבריי בפיך. ראה, הפקדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות, לנטוש ולנטוץ ולהעביד ולהרוס, לבנות ולנטוע. מעניין מאוד מה תפקידו של נביא. זה הרבה יותר נשמע תפקיד של מנהיג. זה הרבה יותר נשמע תפקיד של מלך. בהפטרה של שבת שעברה, אליהו עולה בסערה השמיימה, ממנה את אלישע להיות נביא, ואת יהו להיות מלך. והוא מודיע שחזאל יהיה מלך ארם. אבל יש תפקיד של מלך, לנטוש, לנטוץ, לבנות, לנטוע, הפקדתיך. ירמיהו ממונה כאילו לעשות את כל הפעולות האלה, אבל הוא נביא, תפקידו הוא נביא לגויים. ויהי דבר השם אליי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, מקל שקד אני רואה. אתם שמים לב מה הוא רואה? מה החזון הראשון של ירמיהו? מקל. וזאת פרשת מטות. מאוד מעניין. החזון הראשון, מה ששאלת על המטות, החזון הראשון שירמיהו רואה הוא מקל.
ולא מטה. מקל שקד. ולא
מטה. לא מטה, לא שבט, אלא מקל. מקל זה הכי קרוב למטה.
מקל שקד.
מקל שקד. עכשיו, מקל שקד, עוד מעט נדבר מה החזל עומדים פה, מקל שקד, אבל נראה מה רשי, מה הפסוק אומר. ויאמר השם אליי, היטבת לראות. קורה זה דבר משונה. מקל שקד אני רואה, מה זה מבחן בכיתה ב' כל ילד יודע לזהות, מקל שקד אני רואה. היומר השם אליי, היטבת לראות.
זה לא ענף, זה מקל, זה ענף.
אה, כי זה מקל והוא בכלל לא רואה שקד פורח.
יבש,
הוא רואה מקל, אה. זאת אומרת, זה לא ענף ואין פרחים ואין שקדים, זה מקל, זה כן מתה, כנראה, זה מקל לגמרי, והוא יודע לזהות שהמקל הזה הוא מקל שקד. אבל כנראה שיש פה ידיעה בזיהוי. כי שוקד אני על דברי לעשותו. ויהי דבר השם אליי שנית לאמור. שוקד על פי דברי חז"ל זה ממהר. ויהי דבר השם אליי שנית לאמור. מה אתה רואה? ואומר סיר נפוח אני רואה ופניו מפני צפונה. ויאמר השם אליי מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפון הנאום השם. ובאו ונתנו איש כיסאו פתח שערי ירושלים ועל כל חומותיה סביב ועל כל ערי יהודה. ודיברתי משפטי אותם על כל רעתם אשר עזבוני, ירושלים, יהודה. ויקטרו לאלוהים אחרים וישתחוו למעשה ידיהם. חזון מחריד, כלומר הוא רואה בעצם, הוא שומע שעל חומות ירושלים הולכות לשבת כל הממלכות. ירושלים הבינלאומית. וכל ממלכות צפון הולכות לשבת שם, איש כיסאו פתח שערי ירושלים. ואתה תאזור מותניך וקמת ודיברת עליהם את כל אשר אנוכי אצווקה, אל תאחת מפניהם פן אחיתך לפניהם. אז ממי הוא בעצם אמור לפחד? מהיהודים. בכלל לא מדובר על גויים. אל תאחת מפניהם פן אחיתך לפניהם. ואנחנו מכירים את ההיסטוריה של ירמיהו. אנחנו יודעים מי שם אותו בחצר המטרה. ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומות נחושת על כל הארץ, למלכי יהודה, לשריה, לכהניה ולעם הארץ, ונלחמו אליך ולא יוכלו לך. נלחמו אליך, שומעים את התפקיד של הנביא? ילחמו בך מי? אחיך, מלכי יהודה, שריה, כהניה, עם הארץ, ונלחמו אליך ולא יוכלו לך, כי איתך אני נאום השם להצילך. ויהי דבר השם אליי לאמור, הלוך וקראת ואוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. קודש ישראל להשם, ראישי תבואתו, כל אוכליו יאשמו, רעה תבוא עליהם נאום השם. גם הסיום של ההפטרה הוא לא סיום של נבואות הפורענות, הוא סיום טוב. זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, הרעה תבוא אל האויבים, נאום השם. החלק המרכזי של הנבואה עוסק בהקדשה של הנביא עצמו, וגם זה לכאורה לא קשור לנבואת פורענות עצמה. זה מין שיחה כזאת, מי זה, מה תפקידו של נביא? איך אתה תעמוד מול עם שלא יקבל אותך? התפקיד של הנביא לא כדי רק להביא את דבר השם, אלא להיות לעמוד מבצר, לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומות נחושת. נשמע כמו שמות של מבצעים. עיר מבצר, עמוד ברזל וחומות נחושת על כל הארץ. לא המלך ימלא את התפקיד הזה. יש שלבים שבהם המלך לא יכול למלא את התפקיד הזה, הממלכה לא יכולה למלא את התפקיד הזה, וזה תפקידו של הנביא. והוא רואה שני חזיונות, והחזיון הראשון הוא חזיון המטה. הוא רואה מקל שקד, והחזיון השני הוא חזיון סיר נפוח ופניו כלפי צפון. החזיון השני זה כבר חזיון שמתאר מאיפה תתחיל הרעה, והחזיון הראשון הוא החזיון שמתאר את דבר השם, את חוזקו של דבר השם. היטבת לראות, ומה שהיטבת עכשיו לראות זה כי שוקד אני על דברי לעשותו. מעניין שבחזון השני הוא לא אומר לו הקדוש ברוך הוא היטבת לראות. אתם רואים בפסוק י' ג' י' ד'? הוא שואל אותו עכשיו מה אתה רואה, והוא אומר לו סיר נפוח אני רואה ופניו מפני צפון. אגב, הרבה יותר מורכב. סיר נפוח, הוא רואה פניו מאיפה, הוא לא אומר לו, או כלומר, כנראה שבמקל שקד, זה לא שהוא ידע לזהות שקד במגדיר צמחים. ויאמר השם אליי, מצפון תיפתח הרע על כל יושבי הארץ, כי הנה מי קורא וכו' וכו'. קודם כל, מה בין שבטים למטות? אני עוזב לרגע את ההפטרה. מה בין שבטים למטות? זה סתם סוגיה מעניינת מאוד. מה ההבדל בין המושג שבט למושג מטה? שזה תורה שלמה של אדמור הזקן בליקוטי תורה על פרשת מטות ובכמה מקומות נוספים. וההבדל הבסיסי בין שני השמות הוא שניהם מתארים בעצם ענפים של עץ. השבט הוא ענף של עץ והמטה הוא ענף של עץ. המטה נקרא המטה בגלל שהוא נוטה, והשבט הוא שבט מעץ. חוסך שבטו זה גם כן מקל, כמו מטה. וכשהשבט הוא ענף שנחרט מהאילן והוא עדיין לח. אגב, יכול אפילו להיות מצב שהוא אפילו עוד מחובר. כלומר, הוא הנוזלים שהשבט הזה ינק מהאילן עוד נמצאים בו. מטה מתאר כבר מקל יבש, מוט יבש, שלא נותרה בו שום לחלוכית. זה החלוקה בין שבט למטה. מההבדל הזה גם נובע דבר נוסף. השבט, כיוון שהוא עדיין לח קצת, הוא גם רך יותר. המטה, כיוון שהוא כבר יבש לגמרי, אז הוא הופך להיות לקשה מאוד. הוא חזק, הוא פשוט מקל. אתה מכה בו. זה מעניין לחשוב על זה. הוא חזק וקשה כי הוא כבר מנותק מהמקור שלו. מי שיודע, יודע שהוא שייך למקור. אבל כבר אין לו מה שמזהה את החיבור שלו עם המקור. עם ישראל נקרא לפעמים שבטים, כי שם עלו שבטים, שבטי יא, ולפעמים מטות. בפרשת פנחס, במפקד בהתחלה אנחנו שבטים, פלואי, יחיני, ימיני, אתם זוכרים את כל השבטים שם? ושם אומר רש"י שהביאו את כל השמות האלה כדי להגיד שהיה תמיד י' וה' בהתחלה ובסוף, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, שבטי י' ה'. בפרשת מטות יש ראשי מטות. ועכשיו מתואר פה עם שמתואר כבר במצב של מטות. זה ממש כמו במשל של העץ. בפרשת מטות אנחנו נמצאים במגפה הגדולה מול מדיין. נמצאים במציאות שבלעם פיתח אותה ברוע בלעמי שלו על דבר פאור, והמגמה שלו היא אחת, לנתק אותנו מהמקום, לנתק אותנו מהשורש. כל כללותיו של בלעם נועדו רק לזה. ומי שלא הצליח בכללותיו, הוא עובר לשיטה פשוטה. זוכרים את השיטה? ויש אל ישראל בשיטים, ויך אל העם לזנות אל בנות מואב. פעם הגדרנו את זה מאוד פשוט בעברית. בלעם רוצה לייצר כמה שיותר ילדים יהודים שלא יודעים מי זה אבא שלהם. זה הפטנט. פטנט פשוט, פטנט רשום, מאוד קל. זה תפקידו של מדיין. תפקידה של מדיין זה להצליח לייצר נתק. הניסיון לעשות את זה בהתחלה הוא למצוא את נקודת הזעם של הקדוש ברוך הוא, מה עקוב לא כבו אל ומה איזעום לא זעם השם. אז הוא מנסה כל הזמן לקעקע, להרוס, לעקור את השורש, והוא רואה זה לא הולך לו. כל הברכות מדברות על זה שכנחלים ניטאיו, כגנות עלי נהר, כארזים עלי מים. יזעל מים מדליו, זרעו במים רבים. ירום מהגג מלכו, כל הקלות מתהפכות לו וזה לא מסתדר, כי הוא כל הזמן רואה משהו מושרש, מראש צורים הראינו, מגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכונו והגויים לא יתחשב. הוא רואה משהו שהוא לגמרי לגמרי אחר, הכל בא מי מנה אפר יעקב ומי ספר את רוב הישראל. זה לא מצליח לו. ואז הדרך היא לבוא מלמטה ולהצליח לנתק ענף ענף. כשאתה רואה מטות, אתה מגיע למשהו שהוא מאוד קשה. אתה רואה מטות, אתה רואה בעצם אנשים מנותקים. אתה כבר לא מוצא את החיבור. אבל אתם זוכרים את הנתון השני? שיחה מרתקת של הרבי, הוא מברר את זה. אתם זוכרים את הנתון השני שיש במטה? לפעמים דווקא במקום שבו אתה רואה את האנשים האלה המנותקים, אתה רואה את הכוח. שם במקום שנראה הכי יבש, שחסר כבר כל החלוכית, במקום הקשה הזה שהקשר כבר למקור בכלל לא ניכר, בגילוי, אתה לא רואה אותו בכלל, שם אתה פתאום מוצא משהו חזק, מוקשה. שם מתחיל הבירור של הגלות. שם מתחילים החישולים. שם מתחילים המיצרים. לכן פרשת מטות, זה לא רק הפטרת מטות, פותחת את ימי בין המצרים. ימי בין המצרים מתחילים כשאתה, פורום ראשי המטות הוקם, אתם יודעים מתי הוא הוקם? בעקבות מלחמת מדיין. עכשיו צריך אלעזר הכהן ללכת לפורום ראשי המטות ולהגיד להם איך הולכים לנהל את המלחמה עם מדיין. ונקמת בני ישראל מאת המדיינים תהפוך להיות לנקמת השם, דיברנו על זה בשבוע שעבר, מאת המדיינים. ומשה רבנו יקצוף מאוד מאוד על פקודי החיל, כי הוא ירצה לברר האם הבינו בכלל את עצם המלחמה. אתם יודעים מה יקרה בסוף המלחמה? אחרי שהוא יקצוף על פקודי החיל והוא יגיד להם, אחי ייתם כל נקיבה. הסיפור שם הוא מדהים. רש"י אומר, דיברתי עד עכשיו על בין המצרים מדיני, אבל אני מדבר גם על גלות, על יצר אורי, זה הכל הולך ביחד. רש"י אומר כך, וישלח אותה משה אלף למטה לצבא וכולי, ואז כתוב, ויקצוף משה על פקודי החיל. בפרק למד א', פסוק י' ד', שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה, ויאמר עליהם משה, החייתם כל נקיבה, הן הנה, ולא שהיה צריך להרוג את כל הנשים, מיד תראו את מי, הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם, למסור מעל בה השם על דבר פאור ותהי המגיפה בעדת השם. ואתה ירגו כל זכר בטף, וכל אישה יודעת איש למשכב זכר הרוגו. וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם. איך הם יודעים מי ידע ומי לא ידע? מה, יש כרטיס מגנטי? איך יודעים את זה? רש"י, זה לא יאמן. הן הנה, מגיד שהיו מכירים אותה. זוהי שנכשל פלוני בה. אתם מבינים את המציאות שכבר הייתה? פסוקים מפורשים. הן הנה, הנה זאת, גברת זאת, גברת זאת, גברת זאת. גברת זאת לא, וגברת זאת לא. וזכר זה, וזכר זה, וזכר זה לא. זה הסיכול הכי ממוקד שיש. המלחמה הייתה כדי לנתק אתכם מהשורש, ואתה צריך להתנתק טוטלית. אתם זוכרים מה זה בעל תשובה של הרמב״ם? ואתה צריך להתנתק טוטלית. באותה אישה ובאותו מקום. עכשיו הם חוזרים מהמלחמה, הם מביאים את השלל, הם שבו את נשי מדיין. אתם רואים את הפסוקים הקודמים? תראו, פסוק מפסוק זי. ויצבעו על מדיין כאשר ציווה השם את משה. ויהרגו כל זכר. הם נלחמו בחיילים, הם נלחמו. ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם, את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע חמש את מלכי מדיין, ואת בלעם בן באור הרגו בחרי. ניצחון לאומי אדיר. וישבו בני ישראל את נשי מדיין ואת הפעם, ואת כל בהמתם ואת כל מקניהם ואת כל חילם בזזו. שבי, ובהמשך נראה איך הם מתנהגים בשבי ובמלכוח, ושהם נותנים מזה ללוויים. זה סיפור מדהים, כל הפרשה הזאת. ושמתארים את הכלים מהמלחמה, כל הפרק הזה עוסק בזה בהמשך. יפה. זאת אומרת, הם הבינו שהם סיימו את המלחמה, כי הם ניצחו. עכשיו, בנשים שהם שברו, הם מכירים את מי זאת ומי זאת ומי זאת ומה הוא ומה היא. הם יודעים את הסיפור. אבל הם משוכנעים שזה מיותר כבר, לא צריך, לא צריך יותר, אני יכול להתגבר על זה. אני יכול להמשיך הלאה. ואז הקצף האדיר, החייתם, הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל, רשי, שוב, הן הנה זאת שלך, אתה, איך אתה יכול להמשיך בכלל? הרי המגמה כאן הייתה להוציא אותך מהשורש שלך סופית. ואז ממשיכה המלחמה כמו שהיא ממשיכה, ובסוף תראו מה כתוב, פלא פלאות, הם מביאים את השלל ותראו מה כתוב בסוף, פלאי פלאות. ויקרבו, פסוק ממחת, פסוק ממחת, ממש לקראת הסיום, זו פרשה ארוכה. ויקרבו אל משה הפקודים אשר לאלפי הצבא, שרי האלפים ושרי המאות. ויאמרו אל משה, עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידינו ולא נפקד ממנו איש. נשאנו את כולם, כולם פה, חזרנו, הנה חלוקת כל מה שהבאנו מהמלחמה. ונקרב את קורבן השם. את כל השלל מהחלק הזה הבאנו בתור קורבן, אף אחד לא מגע בזה. את מה הבאנו לבית המקדש, למשכן, אין בית מקדש? איש אשר מצא כלי זהב, אצעדה וצמיד, טבעת, עגיל וחומז, לכפר על נפשותינו לפני השם. רש"י, אצעדה אלו צמידים של רגל וצמיד של יד, עגיל נזמי אוזן וחומז, דפוס של בית הרכב. לכפר על הרהור הלב. הבנה על מה המלחמה. זאת פרשת ראשי המטות.
קשור לכהן, שעשית לכהן באצבע, יד, ברגל,
זה קשור, בטח, זה דומה מאוד, זה קשור לחומז שהביאו גם בספר שמות. אותו חומז שהביאו בספר שמות. זאת אומרת שהקומז שמביאים, זה פרשה מופלאה כשחושבים עליה, היא מאוד עדינה, היא מאוד קשה. מדובר פה בשמות פרטיים, בשמות פרטיים, של אדם שאומר, ניצחתי, ואומרים לו, מותק שלי, ניצחת, אתם לא מבינים, אתם צדיקים, אבל אתה עוד מחור, אתה מספר סיפורים. אתה יודע מתי אני יודע שנגמלת? כשתביא את הקומז בתור קורבן השם. עכשיו, הוא לא מצווה עליהם ללכת להביא את צעדה וטבעת, עגיל וחומז. הם מבינים לבד שהם צריכים להביא את זה, והם אומרים, הבאנו את זה לכפר על נפשותיהם. את הקומז. כן.
זה ענייני. עבור.
מי אומר? כן. לא, הם הביאו את הקומז בתור קורבן להשם. הם הביאו את הקומז בתור קורבן להשם לכפר על נפשותינו.
שאי אפשר להבין את זה.
כן, כן, בסדר, נכון. ודאי, ודאי. לכפר על נפשותינו לפני השם. ויקח, כן.
אני לא בדיוק הבנתי. הרב הסביר מקודם שעיקר מדיין לנזק את ישראל מהקדוש ברוך הוא, ומה שאני מבין מרש"י, זה החומז פה זה כנגד תזנות לכאורה.
מה הייתה הזנות הזאת עם מדיין? הזנות עם מדיין היא ניתוק לאט 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 מכל התפקיד שלך בעולם. הזנות היא ניתוק. הניתוק עם בנות מדיין היה זה סוג הניתוק היה. מה שמנסה בלעם לעשות בכללות הכלליות, והוא לא מצליח, הוא עושה בשיטים. וויחל העם לזנות אל בנות מואב. עכשיו הזמן קצר, אבל כשהוא עושה את זה וויחל העם לזנות אל בנות מואב, זה דבר מדהים שם. אצל בנות מואב ואצל בנות מדיין אנחנו רואים שיש זנות, אבל יש דת שלמה. ותשתחוונה לאלוהיהן. והם מביאים אותנו להשתחוות לאלוה. אצל הנביא זה נקרא וינזרו, מכירים את הפסוק? וינזרו לבושת. איזה שתי מילים מדהימות. וינזרו נזירי בושת. נזירים של זנות. זו הייתה עבודה זרה עם דת שלמה. דת שלמה שעניינה זה הפאור. ורעיון הפאור הוא לפאור ולהצליח להיות בשיא האקסטזה שלך כשאתה מתנתק מהשורש שלך. זו פעולה שלמה, למדנו יותר מפעם את הסיפור הזה של בנות מדיין ושל של, איך הגמרא שם מתארת בסנהדרין, שרשי מביא את זה. הנה היו, רשי אצלנו בפרשה, רשי אצלנו בפרשה, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב, בפסוק ח', בפסוק ח', פסוק ח' בפרשה, פסוק ח'. טוב, נדף טיפה בפרשה. פסוק ח' כתוב שם, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. אתם רואים? אז כתוב שם כך, חמשת מלכי מדיין, וכי איני רואה שחמישה מנה כתוב, למה הוזקק לומר חמשת? אתם רואים את רשי? אלא ללמדך ששבו כולם בעיצה והושבו כולם בפורנות. בלעם מה עושה פה? בלעם הלך שם ליטול שכר 24,000 שהפיל מישראל בעצתו. הם הורגים את חמשת מלכי מדיין, אבל מה עושה פה בלעם? איך הוא נכנס לפרשה? הרי גמרנו איתו. כלומר, בלעם מבין שהמלחמה עם מדיין זה העסק שלו. את חמשת מלכי מדיין הרגו על חלליהם, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. ומה הוא עושה? שם תראו. ויצא ממדיין לקראת ישראל ומסיען עצה רעה, אמר להם, אם כשהייתם 60 ריבו לא יכולתם להם, עכשיו ב-12,000 אתם באים להילחם. נתנו לו שכרו מושלם ולא קיפחו. ומה היה ההצעה הגדולה שלו? אז רשי אומר, בכמה מקומות פה ובדבר בלעם, אין הנה היו לבני ישראל על דבר בלעם, אין הנה. איפה מופיע אין הנה? איפה רשי? הנה. בדבר בלעם, פסוק תת זין, רואים את פסוק תת זין בדבר בלעם? פסוק תת זין בדבר בלעם. אמר להם, אפילו אתם מכניסים כל האומות שבעולם, אין אתם יכולים להם. אתם לא מבינים, מה טוב הוא עליך יעקב, אין עם לבדד ישכון, אפילו אתם מכניסים כל האומות שבעולם, אין אתם יכולים להם, פסוק תת זין. שמה מרובים אתם מן המצרים שהיו 600 רכב בחור, הוא מלמד אותם קצת היסטוריה, הוא אומר להם, תגידו, אתם סתם, אתם לא רציניים, עם מי אתם הולכים להתעסק? זה עם נצחי, זה עם שאתם לא תנצחו אותו. מנסים, 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 אתם לא הראשונים, ולצערנו גם לא האחרונים שמנסים לחסל אותו. אבל יש לי הצעה. ההצעה הראשונה הייתה מבריקה לנסות לקלל. סוף סוף מישהו מגיע לשורש. קלטתם שמוכרחים להגיע לשורש, יפה מאוד. תפסתי אתכם. לא עובד. יש לי עוד הצעה אחת שיכולה לנתק מהשורש. ההצעה הבאה שיכולה לנתק מהשורש, בואו ואשיעכם מיצה. אלוהיהם של אילו שונא זימה הוא וכולי. מכירים את הגמרא? יודעים מה כתוב שם בגמרא? אלוהיהם של אילו שונא זימה הוא. לאלוקים של אילו יש שנאה מיוחדת לזימה. ועכשיו הם נורא נורא רוצים פשטן. כי הם יושבים בשמחה, בשלווה, הם הגיעו לשיטים. תמכרו להם הרבה פשטן. והוא מציע להם שהם יושיבו זונות בשוק. יש שם תיאור שלם. איך יושבת אחת בכניסה ואחת פנימה, והראשונה מזמינה את ההוא אל השנייה פנימה, ולאט לאט הוא שותה את היין, ולאט לאט היא מביאה אותו להמשך, ואז הוא אומר לה, אבל הלא יהודי אני. היא אומרת לו, וזה חוזר כמה וכמה פעמים, מה אכפת לך? והיא מבקשת ממנו לפעור לפני הפעור. והוא אומר לה, אבל יהודי אני, והיא אומרת לו, אבל מה ביקשתי ממך רק לפעור? וכשאחרי זה בפרשה אנחנו רואים הן הנה היו לבני ישראל על דבר בלעם, צריך להבין שמדובר פה על רקע היסטורי לא יאמן של עשרות אלפים, שזיהו עשרות אלפים, אלה היו קשרים אישיים. זה היה פיתוח של עולם שלם, של נתק גמור, של ניתוק, של עם ישראל מתנתק. כשהדבר הזה קורה אנחנו הופכים למטות. הכפרה על הנפשות היא בהבאת הקומז. זו פרשה שקשה להגיד אותה, היא פרשה לגדולים, היא פרשה מופלאה. הם מביאים, אני לא שמתי לב לזה אף פעם, כל אחד מביא את הקומז שהוא מכיר, לכפר על נפשותינו לפני השם. זו תשובה לא תאמן, קשה מאוד, קשה מאוד, אבל מאוד ברורה. ורק אז אתם רואים איך זה מסתיים, כשהם מביאים את הקומז ומקריבים אותו לפני השם, כתוב ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאיתם, כל כלי מעשה. הם קיבלו את זה בשמחה, את הזהב הזה, קיבלו בשמחה את הקומז הזה. הם היו יכולים להגיד לכו מפה עם זה, לזה התכוונו, בדיוק לזה התכוונו. אז יש לנו פעמיים בעצם בתורה, למי שיש לו אומץ להסתכל, יש לנו פעמיים בתורה, פעם אחת שמשה נבהל והקדוש ברוך הוא אמר לו כך, ופעם שנייה שמשה מבין במראות הצובעות. שם במראות הצובעות שבהם היו מתקשטות בנות ישראל תחת התפוח עוררתיך, לעורר את הבעלים תחת התפוח, ומזה מביאים את הכיור של הנחושת לרחוץ ידיים ורגליים. והפעם השנייה כשמביאים, אני הולך להביא את הקומז שאני מכיר. כל אחד עם השם שלו. זה פרשה שקשה לתפוס אותה. שם הפרשה בניתוק הזה הוא מתות. בבני גד ובני ראובן, כי הבירור בבני גד ובני ראובן הולך להיות אותו בירור. האם שוב מדובר בנתק? מה מטריד אותנו בבני גד ובני ראובן? ושניכנס, הזכרנו בשבוע שעבר, רק שאלה אחת מטרידה את משה. למה אתם מתכוונים? למלחמה לפני השם או למלחמה לפני בני ישראל? על מה אתם מדברים? אתם מדברים על יציאה לקראת, על מה אתם מדברים? מדובר פה על מלחמה לפני השם, מדובר פה על ידיעה מה אתם או לא? זה הסיפור בבני גד ובני ראובן, ולכן הם נשארים ראשי אבות המתות, כי הם צריכים לברר את זה בתור ראשי אבות המתות. הדבר הפלאי הוא שדווקא, דווקא, דווקא, כשאדם נמצא בין המיצרים, וכשהוא כבר מתה בלי לחלוחית, דווקא אז כנראה שמתגלה כוח, איתו אפשר לעשות דברים שאולי אתה לא יכול לעשות עדיין בתור שבט. החלוחית הזאת עושה אותך גמיש מאוד. השבט גמיש, אתה יכול להטות אותו למה שאתה רוצה, הוא לא רציני השבט. חוסך שבטו זה התיאור הזה של המקל הגמיש הזה, שזה שהוא שונא בנו. לא מתה הוא, אסור להקות עם המתה. עם המקל, המקל המנותק, עם המתה המנותק, אתם יודעים מה רואה? או! 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 זה אנחנו מדברים על מלחמת השם לפני. בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם, הרגע מודיעים פה שנכנסו כוחות רגלים. לעזה. שנכנסו כוחות רגליים לעזה. אז בעזרת השם, שכל התורה כולה תהיה להצלחתם המלאה, במהרה. שישובו באמת, 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 ושכל מחשבותם של אויבי ישראל, חרבם תבוא בליבם, וקשתותם תישברנה. איי, 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 ברוך השם, זה צריך כוחות. נו, אז אנחנו ממשיכים. דווקא אז, דווקא כשנדמה לך, זה הכל קשור ממש לרגעים האלה, לשעות האלה. דווקא כשנדמה לך, זה הסיפור. כשנדמה לך שהעסק הוא כל כך כבר מהמקומות הכי נמוכים מתגלה כוח שאי אפשר לתאר אותו.
מה זה קשור לעד? שכשאדם מרגיש שהוא כמו עד, אז מגיע עד רפים לגיבי אליהו?
כשאדם מרגיש שהוא כמו?
כמו עד, שהוא קשה.
כן, 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 נכון, נכון. מאוד ייתכן, בהיפוך של הקנה והערש שדיברנו, יפה מאוד. זה קשור לכל ההפטרה של ירמיהו. שאלנו שאלה פשוטה, למה נבואת הקדשה היא נבואת פורענות ראשונה? סיפור ההקדשה של ירמיהו, מה שקרה לירמיהו לפני שהוא נולד, זה מאוד חשוב. אבל למה זה נבואת פורענות ראשונה? יש לנו סך הכל שלוש נבואות פורענות. אי אפשר להביא מירמיהו נבואות פורענות על החורבן עצמו, על תיאור שריפת יהויקים את מגילת הקינות, יש פרקים מדהימים, יש פרקים מופלאים, אסוף אסיפם נאום השם, יש פרקים מדהימים על החורבן. איך עם ישראל, עכשיו אתה רוצה לדבר על זה שעם ישראל לא יודע לזהות את העניין כדי שנתעורר, על זה ודאי שיש פרקים מדהימים, כמה פעמים ירמיהו פונה אל העם והעם לא שומע אותו, הוא פונה אל המלאכים והמלאכים לא שומעים אותו. ירמיהו זה הספר הכי ארוך בנבואה, יש כל כך הרבה פרקים. מכל פרקי ירמיהו מצאת את הפרק שעוסק בטרם מצורך בבטן ידעתיך. והראייה הראשונה של ירמיהו זה מקל שקד. לא אל ירמיהו רק הקודש ברוך הוא פונה ואומר לו בטרם מצורך בבטן ידעתיך. בעצם הדו שיח הזה מתנהל בין הקודש ברוך הוא לכל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד, וברגעים האלה זה הדבר הכי חשוב, זה הכלל והפרט. אתם יודעים שבמלחמה, זה מאוד חשוב, אתם יודעים שבמלחמה יש שתי הלכות. עכשיו כולנו נכנסים, כולנו מרוכזים באמת, חושבים כל שנייה על שלומם ועל המלחמה, ושתי הלכות במלחמה שצריך לזכור אותן כל הזמן. הלכה אחת במלחמה היא ההלכה של עזרת ישראל מיה הצר שבעלי להילחם. זאת מלחמה להילחם, מה צריך לעשות? כי תצא למלחמה על אויביך, ושם יש ברמב"ם הגדרות ברורות. הרמב"ם אומר זה הכי חריף, שאסור שיחשוב לא באשתו ולא בבניו. מלחמה. זו הלכה אחת, ומהמלחמה הזאת אף אחד לא יכול לצאת, וכשזו מלחמת מצווה אז אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. זה מלחמה בכל המובנים. לא יודע אם היה אי פעם יותר עזרת ישראל מייצר שבא עליהם בפועל מהדבר הזה. אבל הרמב"ם מונה עוד הלכה, וההלכה הזאת מופיעה בהלכות העניות. וההלכה השנייה היא שכשיש מלחמה צריך להוציא תיבה לרחובה של עיר, צריך להוציא תיבה לרחובה של עיר ולעשות חשבון נפש ולהתעורר ולהתענות ולברר מה אני. לא לעשות את החשבון נפש הזה אחר כך כשהם מבררים פשלות. כלומר יש שתי כוחות, יש שתי מצוות. אנשים מתבלבלים בזה מאוד מאוד, זה שתי מצוות בזמן של מלחמה. ההלכה השנייה היא לא רק בזמן של מלחמה, ההלכה השנייה היא גם בזמן של עצירת גשמים, של דבר, של בצורת, של מחלה לא עלינו, של מגפה. שם זה יותר מובן לנו. אתם יודעים למה שם זה יותר מובן לנו? כי מה אפשר לעשות כשאתה חולה? רק להתפלל. אבל כל עוד אפשר לעשות, וכאן המבחן הקשה, כל עוד אפשר לעשות, האם אתה עושה כמו שעושים ומתפלל כאילו לעשייה שלך אין שום משמעות? זאת ההלכה של הרמב"ם. האם אתה עושה בשיא העשייה ומתפלל כאילו העשייה שלך היא שום דבר, הכל זה השם לי בעוזריי? זה הקושי. האם באותה תפילה שאתה מתפלל כשאתה חולה? אתה חולה. שכינה נמצאת למעלה ממרשותיו של חולה. אתם יודעים למה? כי בראש שלי, כשאני בריא, אז יש הרבה מדי מויכים. אני יכול לעשות כך. אתם יודעים מה יש לחולה? רק רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. כבר אין לו כוח אפילו להתפלל. אפילו לפתוח את הפה הוא כבר לא יכול. כש, שהכל כך, אז השכינה נמצאת. אתם יודעים מה הקושי במלחמה? זה הישראליות שלנו, זה קשה מאוד. זה לקיים את שתי ההלכות האלה בו זמנית. כי כשאני נכנס עכשיו לעזה, אני צריך להיכנס ברבה. אני צריך להיכנס בשיא העוצמה. בלי להתבלבל בכלום. ולהיכנס עם כל הכוח, ולהיכנס עם כל הביטחון, ועם כל הברירות הכי גמורה. ובו זמנית, כשאני פה צריך לצאת עכשיו עם תיבה לרחובה של עיר, אני צריך להתפלל בדיוק כמו חולה שלא יכול להניע אף אף. זה לא פשוט בכלל. זה שתי הלכות, זה שתי הלכות שמי שמקיים אחת משתיהן לא קיים את שתי ההלכות של מלחמה. אצלנו בראש, הלכות תעניות זה מתאים לגלות, והלכות מלחמה זה מתאים לארץ ישראל. ככה אנחנו תופסים. וזו טרגדיה. אלה שתי הלכות שצריכות להתרחש בו זמנית, באותה שנייה צריכות להתרחש שתי הפעולות האלה.
למה באמת לא מוצאים את הטבע?
מה, מה?
למה באמת לא מוצאים את הטבע?
לא יודע. צריך להוציא טבע. צריך להוציא טבע, צריך להתפלל, צריך לזעוק. צריך לבדוק, צריך לבדוק מה נשמע, צריך לשאול שאלות שם, יש הגדרות שם בגמרא בתענית. לא, לא עושים לפי ההגדרות שמופיעות. נכון? זה בחינה כזאת. זה לא בדיוק זה, זה בחינה כזאת. יש הגדרות בהלכה. במלחמה יש הגדרות, זו הכוונה בשאלה, במלחמה יש הגדרות ברורות. ופה, אם החינם, צריך כוחות לזה, נכון? 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 אם החינם? אבל צריך לדעת את זה. צריך להיות מודעים לזה, צריך להרגיש את זה. ואני חושב שזו הנקודה הבסיסית שאותה מנסה עכשיו הקדוש ברוך הוא ללמד את ירמיהו. בא הקדוש ברוך הוא לירמיהו, בוא נחזור להפטרה מתחילתה, ואומר לו כך. קודם כל דברי ירמיהו בן חלקיהו. מי יודע מה זה ירמיהו? מה פירוש ירמיהו בעברית? ירמיהו, זה שם של פעם, נכון ירמיהו? מה זה ירמיהו בעברית? או בארמית? כי הוא מדבר גם עברית וגם ארמית. יפה מאוד. ירמיהו זה להרים. ובארמית מה זה ירמיהו? להשליך. זה פילפלוי. רמין הוא. רמי. מילתא דלה רמיה עלי בעינש, דבר שלא מוטל על האדם, לאו הדעתי. גברה, גברה קרמית. אתה מקשה מטנה על טנה, רמית זה מטיל. כשאתה מטיל סתירה לאוויר, לשולחן, זה נקרא להשליך. זה פילה פלויים, זו אותה מילה. ירמיהו מדבר את שתי השפות. זו אותה מילה. אתם יודעים מתי אתה מורם? כשאתה מושלח. השלך על השם יאהבך. השלך! והוא יחלקה לך. דברי ירמיהו, איזה שם זה? דברי ירמיהו. מי שמפיל אותו זה יא, ומי שמרים אותו זה יא. הוא. לא המלך זורק אותו לחצר המטרה מבחינתו, ולא העולם זורק אותו לחצר המטרה. מי שיודע מה זה להיות מושלח זה ירמיהו. הנביא המושלח מכל הנביאים זה ירמיהו. והנביא שכל תפקידו זה להיות עיר מבצר, עמוד ברזל וחומות נחושת, זה ירמיהו. זה דבר מופלא. רם, אגב גם בעברית משתמשים בזה, סוס ורוחבו רמה וים. רמה וים זה רמה וים. הוא שלח, עלה ונפל. עלה, ככה שמסביר. פעם אחת כתוב ירה בים, ופעם אחת כתוב רמה בים. זה שהוא אומר, רמינו. ירמיהו.
להרים
להנחתה. מה זה?
להרים להנחתה.
להרים להנחתה. להרים להנחתה, או לנחות להרמה. ולהבין שזה הכל עניין אחד, ולהבין שהשם לי בעוזריי ואני אראה בשונאי. לתפוס את זה. ומי הוא ירמיהו הזה? מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. כהן בארץ בנימין. אשר היה דבר השם אליו בימי יאשיהו, והיא בימי יהויקים בן יאשיהו, התום ה-12 שנה לצדקיהו, ומי שמצויים בשנים של הנביאים יודע שאנחנו מדברים במלאכים שאיתם אנחנו גולים את הגלויות האחרונות. עד גלות ירושלים בחודש החמישי. נכון, זה אלה שעבדו במקדש, ודאי, זה אלה שעבדו. ומן הכהנים שעבדו במקדש.
שדווקא לא.
למה? הכהנים בענתות היו בארץ בנימין, הם עוד כן.
זה לא אלה
שקרשו? נו. במשמרת ההיא, במשמרה, נכון, בתענית. במשמרת שהולכת לענתות. עוד יותר טוב, נכון, יש את זה, נכון, הגמרא אומרת. ויהי דבר השם עכשיו אליי לאמור לעיקר. בטרם אצורך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם מקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. ואומר השם, השם אלוהים, הנה לא ידעתי לדבר כנער אנוכי. ואומר השם אלוקים, אל תאמר נער אנוכי. אני קודם כל רוצה לפתוח בזה, בזה דיברנו פעם בפסוקים האלה. אני קודם כל רוצה לפתוח בזה. אל תאמר. אז מה זה אל תאמר? קדוש ברוך הוא בא אל ירמיהו ואומר לו, המציאות היא כזאת, שעוד רגע אני אתאר לך אותה. מלכי צפונה נושאים כסאותיהם פתח שערי ירושלים. זו לא מלחמה על משהו ספציפי, זה לא מבצע. דיברנו על המילים האלה בשבוע שעבר, לא הבנו אפילו מה אנחנו רוצים. זו מלחמה הכי מהותית על עצם המהות, על הכל. על שערי ירושלים. זו מלחמה במהות. ירמיהו אומר, ריבונו של עולם, הנה לא ידעתי לדבר לא כי אני כבד פה, ולא כי אני כבד לשון. הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. מה הקשר בין נער לדיבור? אני מכיר נערים שמדברים רהות. ואני מכיר זקנים שמגמגמים. דבר בעברית זה גם דיבור, ודבר זה להנהיג. לדבר זה להוביל. ירמיהו אומר, אני לא המוביל שאתה רוצה לראות, ריבונו של עולם. אני לא אסטרטג גדול, אני לא מומחה גדול. היכולות התקשורתיות הן לא... אני נער. אומר, הפסיקתא, כבר הזכרנו אותו יותר מפעם, זה גוואלד גוואלד. אל תאמר נער אנוכי. איך אתם הבנתם? אל תאמר נער אנוכי. אל תאמר שנער אנוכי זה מינוס. כי לנער אני מבקש. אל הנער הזה, אתה יודע את מה אני צריך? כי נער ישראל ואוהביהו. אתה יודע מה אני מחפש עכשיו? בין כל המומחים? נער אחד. ש?
נערים שבאישה.
כן. נכון, נכון, נכון? אני מחפש פה נער אחד. אני מחפש, נכון? הנער הבוכה. אני מחפש נער שכיוון שהוא נער, תשמעו טוב, הוא שליח מוחלט. ובשום שלב השליחות שלו לא תשתנה. כי על כל אשר אשלחך תלך ואת כל אשר אצווך תדבר. אתם יודעים מי היה הכי נער? יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. למה הוא נער יותר מכל הנערים האחרים? אני אגיד לכם למה הוא קיבל, למה משה קיבל תורה ומסרה לי יהושע דווקא. פשוט. היו המון תלמידים ממשה. דווקא לא יהושע נמצא עם משה כשמשה מעביר את התורה שבכתב. אהרון, אלעזר, איתמר. משה לוקח את האוהל ונוטה אותו מחוץ למחנה. לוקח את האוהל ונוטה אותו מחוץ למחנה. ושם מחוץ למחנה מדבר איתו השם פנים אל פנים, ואף אחד לא יכול להתקרב. זוכרים? ורק אז ישר כוח. ואז מופיע יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל. זה דבר פילי, תשמעו טוב. כשאני בא ללמוד מרב, אז כמה שאני בטל אליו, בסופו של דבר, אני בא ללמוד. יש פה אני. אני מבין כך, אני מבין אחרת. אני רוצה להתערב בעניין, אני רוצה להגיד את הדברים שלי, אני רוצה להגיד הפוך. אני ממשיך, אני. יש פעם אחת שתלמיד ישב לפני משה, צמוד, וודאי לא הבין מה מדובר. כי רק הקודש ברוך הוא דיבר עם משה. אז מה עשה שאני יהושע? אתם תופסים את ההבדל בין יהושע לבין כולם? הוא לא למד מי. הוא לא שמע מה אומרים. אתם רוצים לראות איפה זה יהושע? גם להר סיני 40 יום ו-40 לילה עולה משה רבינו, ויהושע עולה עד המקום שלו, ויהושע לא שומע מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה. הוא רק בטא למשה. אתם יודעים מה זה נער? נער זה שליח מוחלט. נער זה ביטול גמור. נער זה שאל כל אשר יש לך תלך ואת כל אשר הצווך תדבר. נער זה אחד שאף פעם מטרות הביניים לא יבלבלו אותו. הוא יודע מה באנו לחפש פה.
זה אולי לא קשור, שאותה, למה דווקא ירמיהו לא קיבל את הנבואה בהתגלות כמו יחזקאל וישעיהו? למה הוא קיבל את שפת הנער בודד?
בדיוק, בדיוק, כי המקום הוא הכי נמוך. ומהמקום הכי נמוך הוא מעלה את הכל למקום הכי גבוה. נער מגיע באמת לכאורה מהמקום הנמוך ביותר. דיברנו הרבה פעמים שנער במקרא זה בכלל לא מושג גילאי. משה נקרא נער. בת פרעה רואה נער בוכה. וכשהיא רואה נער בוכה, אז הוא, כמו שתמיד אנחנו אומרים, אז לא היא מושה אותו, הוא המושה, הוא מושה אותה. היא מושה אותו מהיאור, אבל הוא מושה אותה מהפרעה. כי ותפתח ותראה הוא. רש"י אומר ותפתח ותראה, מה ותפתח ותראה הוא? אומר שם רש"י ותפתח ותראה וראתה שכינה עמו. היא רואה תינוק והיא קוראת לו נער בוכה. שמה? נו, נכון, נכון, אבל לא רק יצחק, יש הרבה יותר מבוגרים מיצחק. יהושע בן נון, נער, לא ימיש מתוך האוהל, הוא הרבה יותר מבוגר מיצחק שהוא נער.
החסד נעורייך.
היינו אך, זה החסד נעורייך של הפרשה. אל תאמר נער אנוכי, מה?
באמת, לא היינו, אנחנו ביקחנו כל הזמן, זה...
וזה פילי פלואים. חסד נעורייך זה שכשהייתם הכי מתות, כשהייתם הכי, הרי זה פלא פלאות, אתם שומעים את השאלה, זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר, אבל מה עם 10 ניסיונות, ומה עם כל מה שהיה במדבר, ולמה היינו שם 40 שנה, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, למה אנחנו במדבר בארץ לא זרועה, בגלל התנהגות יפה? 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע, על מה, על התנהגות למופת, הלכנו 40 שנה, הלכנו 40 שנה מסיבות מסוימות, שם התגלה חסד נעורייך. זה המתה, זה המהות, זה אתם, זה לא משנה בכלל. זה לא משנה, אי אפשר לקחת את זה ממכם. רק אתה בתור ירמיהו זה שתגלה את זה שזה קיים בכל אחד ואחד מאיתנו. התפקיד שלך, של הנער, הוא לגלות שזה קיים. חז"ל אומרים דבר מדהים על מקל שקד. מה אתה רואה? ואז הוא אומר לו, אני רואה מקל שקד. אומרים חז"ל, מה זה מקל שקד? דבר מאוד מעניין. השקד, אומרים חז"ל, רש"י מביא את זה מיד בירמיהו, השקד מביא פרחים תוך 21 יום. כך רש"י מביא פה בהפטרה. ואלו ימי בין המצרים, כ"א ימים שמ-17 בתמוז ועד 9 באב. מקל שקד. לא יודע מה זה. מקל שקד. אגב, שקדים יש משני סוגים. יש שקדים מתוקים ויש שקדים מרים. השקדים המתוקים הם שקדים שהיו מרים בהתחלה והתמתקו. השקדים המרים הם שקדים שהיו מתוקים בהתחלה ונהיו מרים. הצופנת פענח מוכיח, הרוג הצ'ובר, שהמושג שקד, יש שקדים ויש לוזים. הלוז. והוא מוכיח יפה מאוד שהלוז זה אלה שהיו בהתחלה מתוקים. השקד זה המתוק. זה שזה שבהתחלה היה מר, והמן התהפך למתוק. מקל שקד. מקל שקד זה מתה, זה מקל, זה מתה, שכבר לא רואים בכלל מה החיבור בינו לבינו. אבל המקל שקד הזה הוא הראייה, היטבת לראות, לא כל אחד יודע לראות במקל שקד הזה שאין בו פרח ואין בו ציץ, והוא כולו מר והוא כולו מנותק, שמתוך בין המצרים הוא הולך לצמח.
שקד אותיות קודש.
שקד אותיות קודש.
כן, זה יכול להיות שהמטה יכול לבוא
חזור. לשבת. המטה יכול לפרוע. אהרון, באהבה הגדולה שלו, יכול להפריח את המטה ולהוציא ממנו ציץ. מטה אהרון שפורח, זה לא היה מטה שפורח ואין בו נס. איך מטה פורח? איך מטה פורח? ומה היה הדבר המופלא אצל אהרון? שאלת שמעון מקודם על אהרון, זה כל כך יפה. הרי התחושה של העם היא שעבדנו, המתנו לגבוה, כל הקרב קרב אל משכן השם, ואז אומר הקודש ברוך הוא, די, בסדר, כתורת כבר עשית, ו-250 איש, וזה, וראשי סנהדראות, ונפתחו בורות ומגפות. עכשיו יש לי עוד דבר. קח את המטות, שים אותם, ותראה שבמטה הזה אפשר להפריח פרח, ולהציץ ציץ, ולגמול שקדים. והשקדים האלה שוב באים כשעם ישראל מרגיש מנותק לגמרי. לגמרי למטה, לגמרי מטות. בטרם את צורך בבטן ידעתיך, זאת שיחה של הקודש ברוך הוא עם כל ירמיהו. זה מין אמירה כזאת, תדע לך היהודי, יש לך נשמה קדושה. בטרם את צורך בבטן ידעתיך. אתה חלק אלוק ממה. בטרם את צורך בבטן ידעתיך. בנשמה הזאת יש כוח גדול מאוד להתגבר על הרבה קשיים בעולם. הן הנה היו לבני ישראל. אני אומר לכם שפרשת מתות והפטרה, אני לא מבין בכלל איך הן לא מחוברות לגמרי סתם כפרשה והפטרה, זה אותו דבר. אתם יודעים מה מדובר בפרשה? אני חושב על עצמי בפרשה הזאת. אתם יודעים מה מדובר בפרשה? מסמנים לך את החטא עם השם, עם הקומז. ואתה חוזר ואומר והכל בסדר, עם ססמוגרף אומרים לך, מה אתה מספר סיפורים? אתה עוד מחור. וככה מביאים לך את זה בצילום. ואתה צריך לחזור ולבדוק איפה אתה. עד שאתה מביא את זה לחפר על נפשותנו לפני השם. ואז באה ההפטרה ואומרת, אתה בכלל לא מבין של הקשיים האלה של העולם, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא יודע על הקשיים האלה שאתה הולך לחיות בהם? בטרם את צורך בבטן ידעתיך. ובטרם תצא מרחם מקדשתיך. בטרם תצא מרחם, כלומר לא רק שקיים בך כוח כזה, אלא עוד בטרם תצא מרחם, כבר הקדשתי אותך, הקדשתי אותך. חז"ל אומרים שלפני שתינוק נולד, אתם יודעים מה כתוב? נו, הדברים הידועים. מה קורה שם? יש נר על ראשו ומלמדים אותו את כל התורה כולה. זה פסוקים של ירמיהו, אבל זה פסוקים עלינו. זה לא סיפור פורענות קלאסי מספר ירמיהו. זה סיפור איך מתמודדים עם הפורענות. איך אני מתמודד עכשיו, עכשיו כשנכנסים כוחות, איך אני מתמודד? ואז בא היהודי ואומר לקודש ברוך הוא, כשאומרים לו בטרם את צורך בבטן ידעתיך או בטרם תצא מרחם מקדשתיך, הנה לא ידעתי דבר. כי נער אנוכי, אני יודע בפנימיות, שמעתי על זה שיעורים, מה חבל על הזמן, יש לי גם כמה גימטריות על זה, אבל בניגלה... אני יכול לסמן לך את הבת ממדיאן עם הקומז. איפה אני ואיפה הרעיונות שאתה מדבר עליך? אהה! זו אגב המילה הראשונה של ירמיהו. המילה הראשונה של ירמיהו בספר זה אהה!
פולני.
משהו מדהים. אהה! אני לא יודע תרגומים, איך מתרגמים אהה? לאנגלית, לפורטוגזית, איך הם מתרגמים אהה? אהה!
ביידיש אומרים
אויבי.
אויבי! אבל בלועזית אומרים
אהה. 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 ככה זה יוצא. אהה! זה בעבר מדהים, אתם מבינים פתיחה של נביא? פתיחת הנבואה של ירמיהו זה אהה! על מה אומרים אהה? אהה אומרים על המרחק שאני חש בין האמת הפשוטה שאתה אומר לי עכשיו. בטרם הצורך בבטן ידעתיך, או בטרם תצא מרחם נגשיך, לבין הנגלה שאני יודע לתאר. אני איש אמיתי. הרי לכם בחרת לי. לא ידעתי לדבר, כי נערנו. אז את זה אי אפשר לתאר במילים, את זה צועקים, אהה. וכשרוצים לתאר את ירמיהו, בזה פותחים את כל הספר. זה הנחה, זה הכל. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, שמעתי. אני גם מעריך מאוד את המקום שאתה נמצא בו, את הכנות הזאת. אבל אני אומר לך, אל תירא מפניהם, כי איתך אני. אני יודע שיש הרבה כוחות. אבל אל תירא מפניהם כי איתך אני. יודעים מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה כשהוא אומר לו איך אני אוכל לדבר עם פרעה? אז הוא אומר לו, לא לפני אהיה, הוא אומר לו מי אנוכי כי ילך אל פרעה? עונה לו הקדוש ברוך הוא כי אהיה עמך. אתם יודעים מה הפירוש כי אהיה עמך? זה ממש מה שהוא אומר לירמיהו, אל תירא מפניהם כי איתך אני. עכשיו אתם יודעים מה זה בעומק כי אהיה עמך? רש"י מסביר מי אנוכי כי ילך אל פרעה, אומר רש"י את המילים, מה אני חשוב לדבר אל המלאכים? לא למדתי איך הם מדברים עם מלאכים. מה אני חשוב לדבר אל המלאכים? האמת שזו שאלה די משונה, כי משה בן 80 הוא כבר חתנו של יתרו 60 שנה כמעט, ולפי כל דברי חז"ל בכל הצורות הוא היה אדם נכבד מאוד בארץ כוש. אולי מלך מדיין, אולי מלך כוש, זה לא איזה יהודי מהשטיבל, הוא גדל בבית פרעה, זה לא איזה יהודי שפתאום הוציאו כמו שאנחנו אוהבים לצייר, וככה הוא בא עם איזה בננה, והוא לא יודע עכשיו מה להגיד, והוא אומר, אני עם הסינור, מה אני אגיד? אז אומרים לו, אין דבר, תגיד לי, מי רצה השם שלוש פעמים, ורבי בנימין אומר, ותיכנס. באמת, נו, דבר פה בקינג, בן 80, אני יודע בן כמה המפלצת הזאת פרעה, אני יודע מה ראש המסע בכלל. הוא בא עכשיו למשה והוא בא אל פרעה, הוא יודע, הוא עם בת פרעה שהיא בטח האמא או הסבתא שלו, כבר הוציא אותה מה... מה הוא? אתם יודעים מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? כי איתך אני. כי אהיה עמך. אצל ירמיהו זה כי איתך אני. אמרתי לכם שההפטרה של ירמיהו זה שמו. הקדוש ברוך הוא אומר לו פלא פלאות, תקשיבו. אתה שואל מי אנוכי, מה אני חשוב לדבר אל המלאכים? אני אגיד לך, אתה צודק. אתה בכלל לא חשוב. הרבה פחות ממה שאתה חושב. אתה כל כך לא חשוב. עד כדי שכבר הגעת להיות כזה צינור, שאתה באמת לא תהיה שם, זה אני אהיה שם. אני כן יכול לדבר עם מלאכים? יש לי אישור? זה לא אתה, זה אני. אתה רוצה להבין לאן הגעת? אתה לא תהיה שם. אחרת אי אפשר להבין מה פירוש הוא יהיה לך לאלוהים ואתה תהיה לו לפה, או הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלוהים. אתה לא אתה, אתה אני כבר. אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, והוא אומר את זה לכל אחד, אל תירא מפניהם כי איתך אני. אני יודע שאתה יודע על השם ועל הקומז, אני יודע איפה אתה, עליי לא עובדים, אני יודע. מישהו פעם אמר לי, מה ההבדל בין לבוא לדין אצל הקדוש ברוך הוא ולבוא לדין אצל בשר ודם? אמר לי זה פעם בערב יום כיפור, אמר נפלא. אמר, כשאתה בא לדין אצל בשר ודם, עורך דין טוב אומר לך, תקשיב, אני רוצה להגיד לך דבר אחד מרכזי, בעיקר מה לא להגיד. תפקיד המרכזי שלך הוא לשתוק, ואם צריך להגיד אני אלחץ לך על הרגל. אתה תפיל את עצמך בכל מה שתגיד. כשבאים לדין אצל הקדוש ברוך הוא זה הרבה יותר מפחיד. אי אפשר לעבוד עליו, אתה לא יכול לתחמם, אבל יש פוס אחד. כל מה שהוא רוצה זה שתגיד הכל. תזמר. תשפוך חופשי. המבחן היחיד שלך הוא לא מה עשית, אלא האם אתה אומר הכל. כל כך קל. יש דבר יותר קשה מזה בעולם. זה התפקיד שלך. רק תגיד. מה, אתה זוכר את השם שלה? אה, יופי. ואת הקומה אתה מכיר? מצוין. ואתה לא ידעת לדבר כי נער אתה. ואתה יודע את המרחק בין הידיעה הגדולה של בטרם תצא מרחם ובטרם את צורך בבטן. אתה יודע איפה השבועה ומה המלאך רוצה ממך ומשביעין אותו תהי צדיק לאיפה אתה נמצא פילי פלוי. אתה יודע את הכל. נפלא. עכשיו אני רוצה להגיד לך, אל תירא מפניהם, כי איתך אני. ועוד דבר אומר הקדוש ברוך הוא, ואל תיחת מפניהם פן אחיתך לפניהם. וזה הדבר הנפלא האחרון. יהודי יכול להגיע למדרגה שאומר, אוקיי, קלטתי, הבנתי, אני לא ירא. אבל מכאן ועד לתת כוחות, יש לי כוח מקסימום, אולי, אולי אני אציל את עצמי, אני אתנתק מהעולם, אני נער אנוכי, לדבר אני לא יכול. אני אתפוס את הפינה שלי, אני... אומר לו הקודש, ברוך הוא לירמיהו, כשיהודי יוצא לעולם והוא לא חושש מכלום, אל תיחת מפניהם. רק אז, זה דבר פלא פלאות, רק אז הוא מקבל כוחות שלא יקרה פן אחיתך לפניהם. הקבלת כוחות שלו, הדרך לפעול מול ההשפעות השליליות האלה, הדרך לפעול מול, היא לפעול. היא להכיר, אל תיבהל, אני יודע שאתה עוד לא במקום הנכון הזה, אני יודע שאתה עוד לא שם, אני יודע שעוד לא הגעת לשם. אז מה? אתה מתה. זה פרשת מתות, תזכרו, אני יודע שאתה נער, אני יודע שאתה עוד לא נמצא במקום האידיאלי הזה, אני יודע. היצר הרע הגדול ביותר אומר שכשאני אגיע למקום של הצדיק אני אבוא. לכן אף אחד לא בא. כי זה אותו יצר הרע שאומר שאיך יכול להיות שנפלתי, אני הרי צדיק. אתם יודעים ממה נובע היצר הרע הזה? הבעיה שלך היא לא שנפלת, הבעיה שלך היא שאתה מרגיש שיש לך בעיה עם זה שקבעת שאתה צדיק. כלומר הבעיה שלך היא בכלל לא עם החטא, אלא עם האגו. אמא אמרה לי שאני צדיק כפר, ואני נשמה. ואני גם סיכמתי עם עצמי כבר שמזמן כל הפרשה הזאת של בנות מדיין זה רלוונטי לבן דוד שלי, שיש לו בעיות. הוא מתגבר מהמקום היחסית, מהמקום שהוא בא זה נהדר איך שהוא מתקדם. אצלי זה כבר מזמן לא היה, ברוך השם שאני זוכר שזה לא, אתם מכירים את המשפטים האלה? ברוך השם שזה לא רלוונטי, ברוך השם, ברוך השם. ואז פתאום הקדוש ברוך הוא עושה נס, ובאים אל משה ואל עזר, והוא אומר, תחפף לי מפה, תעוף. תביא עם השם ועם השעה. מחור. זה קשה מאוד. ואני לא מוכן לקבל את זה. אתם יודעים למה אני לא מוכן לקבל את זה? לא בגלל שיש לי בעיה עם החטא, אלא בגלל שיש לי בעיה עם האגו. יש גבול כמה שאפשר לפגוע בהוד קדושת ענוותנותו. עד כאן. ואז כשאני תופס שני דברים בו זמנית, זה ירמיהו, זה פילי פלאות, זה הדבר הכי גבוה מפני שהוא הדבר הכי נמוך. ועיר יונתן, נכון, הנבואה הוא מקבל אותה שם על שפת הנער למטה, לא במקומות, על הבסנה, הכי נמוך. בהכי למטה. משם אתה יכול להרים את הכל. יש הרי דעה נוראית בחזל שם עם כל הסיפור של בן סירה. מאיפה בא בכלל ירמיהו? מה המקור? יודעים שיש דעה שירמיהו הוא בן של בן סירה, שהיא רחוקה מאוד מאוד, אבל מופיע סיפור שלם על זה, בגמרא סיפור שלם, שזה נקרא בן סירה, ספק גדול מאוד בייחוס, כל מיני בלגנים. ודווקא מזה, מהמקום הזה, מהמקום הכי 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 נמוך הזה, מהמקום הזה בא הבירור של בטרם מצורך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם מקדשתיך, נביא לגויים נתתיך, בשביל זה נולדת, זה התפקיד שלך, זה השליחות שלך, והתפקיד הזה הוא ברור, ועל כל אשר יש לך תלך ואת כל אשר הצווך תדבר, ולא פחות מזה. וכשאתה לא מודע לגודל של התפקיד שלך, גם אין לך כוח להילחם. ולכן אני חושב שגם בדקות האלה, כשעם ישראל נותן כוחות לילדים שלו להילחם, אז בעצם עם ישראל אומר להם, אנחנו מודעים לגודל של התפקיד שלכם. אנחנו מודעים לזה שזה לא איזה משהו כזה פרוביזורי מקומי, סוגרים את זה כך, סוגרים את זה אחרת. יש כאן מלחמה על המהות. על המהות. על הרצון הגדול, 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 הגדול שלנו להביא שם השם בעולם הזה. מול מה שלא רוצה לאפשר את זה. בלי בלבולים. וככל שנהיה מבולבלים פחות, וככל שנדע יותר שהאסון הגדול ביותר זה חטא המרגלים. חטא המרגלים הוא להגיד אין לי כוח. חטא המרגלים הוא להגיד לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. וזה לא חטא המרגלים, זה הופך להיות אצל משה חטא כל העם. ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם. המרגלים מביאים בחטא הזה את הדבר החמור, כי הם מחדירים בי את אי היכולת שלי. המשפט הקבוע הזה, מי אמר שיש כוח בעם למחיר, זה מושגים מזעזעים, כאילו מישהו מוכן לקבל, וגם המילה הזו מחיר היא מילה מזעזעת. שריטה של ילד אחד זה מחיר שאני לא יכול לסבול. על מה מדובר בכלל? אבל השאלה אם מדובר פה עכשיו על שליחות ברורה, אני יודע מה אני עושה פה. אני יודע מה אני עושה, או לא יודע מה אני עושה פה. אין אפשרות שלישית. ואז, ככל שאני מודע לא למקום החזק שלי, אני יודע שהנה נער אנוכי ולא ידעתי לדבר. אני יודע. אבל אני גם יודע שבטרם מצורך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם מקדשתיך, אתם מבינים איך מתחילים את בין המצרים? בין המצרים של כל שנה, של השנה, אתם מבינים מה זה? ככה מתחילים את ימי בין המצרים. לא בחרו נבואת פורענות מהמון המון נבואות בירמיהו שמתארות את החורבן. בחרו את הנבואה שנותנת את הכוח לראות מקל שקד. היטבת לראות. אני רואה מקל, אין בו פרחים, אין בו ציץ, אין בו שקדים, מתוק זה בטח לא יהיה אף פעם. אני רואה מקל ואני יודע שהמקל הזה יהפוך להיות לשקד מתוק. אני רואה את המרירות שתתהפך, אני רואה מקל שקד, ויאמר, היטבת לראות. כי שוקד אני על דברי לעשותו. זה רצון אלוקי, היטבת לראות. סיר נפוח ופניו מפני צפונה, זה כבר מומחיות, זה כבר שכל. זה לא היטבת לראות. היטבת לראות, אתם יודעים מה זה, אלה, אני יודעתי, היטבת לראות, היטבת לראות זה לא רק אתה רואה שש שש. היטבת לראות זה כמו אוהב ימים לראות טוב. היטבת לראות, אתה רואה את הטוב. היטבת לראות, אתה רואה את נקודת הטוב. אתה רואה איך מקל שקד יכול להפוך להיות לשקד. אתה רואה מקל מנותק, אתה יכול להיות נביא. היטבת לראות, ואתה אומר לי שלא ידעת לדבר.
שקד אני על דברי לעשותו, זה לא... זה בדיוק ההפך.
ממהר אני על דברי לעשותו, אני מביא את הדברים הכי קשים, כי מהם אנחנו נעלה גם משם לדברים הכי גדולים.
כשרואה את המקל הופך לדבר,
זו הנקודה. נכון, בדרך זה עובר במקומות מאוד 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 קשים. נכון, הנה חינמי, אלו 21 יום, נכון? ואתה רואה בדיוק, אתה רואה את הרע, אתה רואה את הקושי, אבל אתה רואה את הנקודה הפנימית. ומי שיעבור על ספר ירמיהו, יגלה את זה אצל ירמיהו בכל רגע. ירמיהו מצליח כל הזמן, כל הזמן לראות את רצון השם פה, מה הוא רוצה ממנו, והוא כל רגע חוטף עוד מכה. כל רגע. הוא עוד למטה, ועוד למטה, ועוד למטה, ועוד למטה, ואז מגיע אליו חנמאל בן שלום דודו לקנות את השדה, אתם זוכרים? גם זה הפטרה של בהר. את השדה אשר בענתות, באותה ענתות, והוא מבין, הוא בכלא בכלל, בחצר המטרה, והוא מבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יקנה, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לקנות, אבל הוא מבין שזה התפקיד שלו. והוא קונה, הוא היחיד שיודע שיוצאים לגלות של 70 שנה. הוא יודע את זה, הוא מנבא על זה. אבל הוא עושה קושן, הוא עושה קניין. כי הוא רואה את ההתהפכות. הוא רואה אצל, יש את הסיפור הידוע של, של, של חוני המעגל שרואה את, את החרוף של ה-70 שנה וכו' וכו' וכו'. אצלו זה בפועל ממש. הוא רואה חורבן, הוא רואה גלות וקונה שדה מפני שהשדה הזאת הולכת להיגאל. הוא רואה את זה וכל זה במציאות הכי 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 מתה, הכי הכי למטה.
זה הסיבה של כל ה... המכות היו במטה של משה, שזה רק כוח המטה, הכל בו רבי, לעשות את המכות דרך המטה ו...
זה עכשיו לדעתי צריך ללמוד את כל סוגיית המטה, זה ברור לי, זה המטה של משה, זה המטות, זה אין לי בכלל ספק. להכות במטה זה מטה שיש בו שם המפורש. להכות במטה זה להכות באותה נקודה שכבר כאילו אין בה את החיות, ולגלות שם את החיות. הרי איפה הוא מכה במטה, גם משה וגם אהרון בכל עשר המכות? במצרים שלא רואים את הקודש ברוך הוא. אז הוא מכה את זה עם המטה. עם המטה הוא מכה על היאור, עם המטה הוא מכה בסלע, עם המטה הוא מכה כל הזמן. זה אולי לכן, אבל מאוחר כבר, אולי לכן, וזה אני רוצה לעמוד, אולי לכן, במי מריבה, חטאו זה שהוא עדיין מכה במטה. די, עם ישראל הגיע כבר למדרגה שזה לא מטה. עכשיו צריך לדבר. אתה לא צריך מטה. אז שם, מה אתה מכה במטה?
הוא היה צריך להביא את המטה.
הוא היה צריך להחזיק ולהגיד, אמרנו פעם, להגיד not for use, ולדבר. קח את המטה, והקל את העדה ודיברת. קח לפי רשי הפשט שם. אז באמת, הדברים הם נכונים כי הם נכונים. לא ידענו שבאמצע נקבל את הידיעה הזאת שליאור העביר. מה שומעים בינתיים שם, ליאור? שדברים זזים.
שהחמאס מאיים שאנחנו נשלם באירופים.
נו.
אני רוצה להראות מהמאמר משהו, אתה רוצה להעביר בבקשה?
כן. ברוך הוא, ברוך שמו. זה... עוד המלחמה הוא להיות עיר מבצר ועמוד נחושת וחומות ברזל לעוד שני יהודים מסביב. לעוד יהודי, לעוד אחד, לעוד אחד, לעוד אחד, לעוד אחד. כל המלחמה פה עכשיו היא אך ורק, אך ורק על אמונה. היא אך ורק על אמונה. הכוח שלהם הוא רק זה לעומת זה. כלומר, המבחן שלנו פה עכשיו זה מול אנשים שמאמינים בחולניות. כלומר, אין חיים בכלל, אין ערך לחיים, לא לילדים, לא לכלום, כי אני מאמין. כלומר, זה לעומת זה. זה להביא את זה בצורה הכי מטורפת, בצורה הכי טמאה של הכל.
זה קצת נמצאת של אשתו.
כן, כן.
אגב, נמצאת כל כך במדיה, ובאירופה, ובארצות ברית, זה באמת הופך להיות מלחמה, גם אידיאליסטו, כולנו עושים מלחמה,
בפייסבוק. זו מלחמה על אמונה. ובמלחמה על אמונה, עצם הבירור כל שנייה, מה זה אומר ומה הוא אומר, זה בעיה קשה, זה כמו, לפעמים אדם שמתחיל להתפלל, מסתכל כל הזמן לצדדים, איך הוא נראה, כי לא נעים, חושבים שאני משוגע, לא חושבים שאני משוגע, זה כשזה מתחילים ככה, מה אומרים, וזה, בסדר, זה חמוד ככה, ככה להתחלה, אבל ככה אי אפשר, ככה לא זוזים. או שאני מבין שאני לא פה בהתנדבות, אני גם לא רוצה את זה. אבל מלחמה היא על עצם המהות, בכלל לא, היא מוגדרת, מדברים על הכל. לכן לעניות דעתי במלחמה הזאת יותר מבכל מלחמה אחרת, יש המון מה לעשות. המון מה לעשות. להיות ירמיהו. להיות ירמיהו במעגלים, להיות ירמיהו במעגלים שאני יכול.
בדיוק מה שמדיין עשה, במעגלים הקטנים.
בדיוק. בדיוק, כמו שכל בת במדיין ידעה שיש לה כוח, להיות, להאמין בזה ש, ש, שבתור מתה, לא לבוא מה, גם, ולכן הזכרתי את שתי ההלכות האלה, להיזהר מה, זה נורא קרוב, כלומר, נורא חשוב במלחמה, הביטחון, והבדיחות בוואטסאפים, זה מאוד חשוב, וכל הקטעים, זה בסדר, זה מחזק את המורל, זה מצוין, אבל אם משהו מפיל אותנו במלחמות, זה השחצנות. אם משהו מוריד אותנו לקרשים, זה השחץ הזה. המלחמה היא בשם השם. המלחמה היא... אין לכם אמור, נכון. המלחמה היא באמת, להתראות, שימון. המלחמה היא באמת, 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 בידיעה שלוחמים על קידוש השם ולוחמים על כבוד השם בעולם, ולא פחות מזה, לא יותר מזה, זה בכלל לא... זה כל הדיון, זה כל הדיון, ופה זה כל כך... טוב. מה זה? כל אחד צריך להביא את הזה, כן. נכון? יכול להיות שחלק מהקומז שלנו זה כל האלה. יום זה?
לחיילים לוקחים את זה.
נו, אז באמת נגמור בתהילים ככה. נגיד יחד איזה כמה פרקי תהילים. שהקדוש ברוך הוא באמת יוציאם לשלום וישיבם לשלום וישמור על אחינו כל בית ישראל באמת בכל מקומות יישוביהם. נו, נגיד תהילים קצת. מה, איזה פרק תהילים.